בעזרת השם היום קצת על העניין של השתיקה. כדוע שביום הזיכרון, שזה יום הזיכרון לחללי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה, המשפחות מתייחדות עם יקיריהם, יש גם טקסים בבתי ספר, במועצות, בבתי עלמין. יש את הצפירה בת שתי דקות מחר, הערב הייתה צפירה של דקה, שבה אנחנו עומדים בדומיה, בשתיקה. השתיקה הזו היא עבורי דבר מאוד נעלה. נחן אומר שעל ידי אמונה, על ידי שתיקה זוכים לאמונה, על ידי שתיקה זוכים לביטחון. יש משהו בשתיקה שהוא מעבר למילים. אני אנסה לקרוא מתוך ליקוטי מוהר"ן, בתורה ס"ד, שרבי נחמן מסביר את העניין של השתיקה, אבל לצורך זה יש הקדמה ארוכה קצת, ואני מזמין אתכם לנמנם תוך כדי, מי שזה מתאים לו. זה עניינים יסודיים. זה אומר כך, כי השם יתברך, מחמת רחמנותו ברא את העולם, כי רצה לגלות רחמנותו. אם לא היה בריאת העולם, על מי היה מראה רחמנותו? ועל כן ברא את כל הבריאה, מתחילת האצילות, עד סוף נקודת המרכז של עולם הגשמי, כדי להראות רחמנותו. כאשר רצה השם יתברך לברוא את העולם, לא היה מקום לבוראו, מחמת שהיה הכל אין סוף. על כן צמצם את האור לצדדים, ועל ידי הצמצום הזה נעשה חלל הפנוי, ובתוך החלל הפנוי הזה נתאבו כל הימים והמידות שהם בריאת העולם. יש לפעמים מצב של גילוי אינסופי, שאם אתה לא יוצר קצת הסתרה, אז אין מקום לאף אחד אחר. אז לפני בריאת העולם היה אור אינסוף ממלא את כל המציאות, אז אין מקום לנבראים שירגישו את הנפרדות שלהם, שירגישו את האגו שלהם. אז חלק מהכביכול התיאור טכני שמביא הארי הקדוש איך נברא העולם, זה שהקדוש ברוך הוא סילק את האור לצדדים, בשביל שיהיה אפשרות לעוד משהו להיות בתוך המציאות. וכמו שהדימויים שאני אתן והדוגמאות הן חלשות, אבל לפחות סוג של ניסיון. וכמו שבן מורה נמצא בכיתה ולוקח לעצמו את כל רשות הדיבור ואת כל ההדגמה ואת כל העשייה, ולא נותן לאף אחד להתבטא או להיות או להביא משהו משל עצמו. בכלל כל העולם הזה נקרא עולם מלשון העלם, שהוא מעלים על אור אינסוף. אז התיאור הטכני כביכול של בריאת העולם זה שקדוש ברוך הוא, בשביל שיברא עולם צריך לסלק את האור שלו. כי אם האור נשאר ואתה לא מסלק אותו, אז אין מקום לשום דבר שיכול להיות נפרד. וזה החלל הפנוי. היה מוכרח לבריאת העולם. כי בלתי חלל הפנוי, שאני אומר חלל פנוי, הכוונה היא פנוי ממה? פנוי מהאור שלו, מהגילוי שלו. כי בלתי החלל הפנוי לא היה שום מקום לבריאת העולם. זה הצמצום של החלל הפנוי, אי אפשר להבין ולהשיג כי אם לעתיד לבוא. כי צריך לומר בו שני הפכים, יש ועין. אנחנו אומר מצד אחד, אומר אני מסביר לך מה זה חלל פנוי. שקדש ברוך הוא פינה את האור לצדדים. צד שני אומר, אין כזה דבר חלל פנוי. לא יכול להיות מקום שבלי לית אתר פנוי מיני. המושג חלל פנוי זה בוודאי לא כפשוטו, כי אין מקום בלי נוכחות של הקדוש ברוך הוא. צמצם זה כבר ביטוי יותר עדין מאשר חלל פנוי. זה אומר חלל פנוי זה פנוי. אז אני כבר חוסך לכם הרבה שורות פה, לפחות לאן הוא מגיע. באמת בחוויה הנפשית זה חלל פנוי. זה מקום שכביכול אין שם נוחות של הקדוש ברוך הוא. באמת לאמיתו, או האמת לאמיתה, אין דבר שהוא בלי הנוכחות של הקדוש ברוך הוא. אבל בחוויה הנפשית, זו הסתרה שאין לה שיעור ואין לה מידה. הוא אומר, אחרי זה שיש שתי סוגי שאלות באמונה. שאדם רוצה לחקור באמונה. יש סוג של שאלה, יש סוג אחד של שאלות, שהוא סוג מצוין. כתוב, ודע מה שתשיב לאפיקורס. שתלמד מה לענות. אבל יש סוג של שאלות שאין שם שום תשובה. אין שם דרך לענות. ועל זה נאמר, בכל באיה לא ישובון. וכביכול זה כזה חלל, שכל ניסיון לענות על השאלה שם, הוא בלתי נתפס. ואת אותו רעיון אפשר לקחת גם לעניין הזה של שאלות גם בעולם שלנו. אנחנו רואים שיש לפעמים בן אדם עובר איזה כאב, איזה סבל, או חלילה איזה אובדן, ומוצאים מילים לנחם אותו, מוצאים מילים לעודד אותו. ולפעמים החוויה כל כך קשה, הסיפור או האסון הוא כל כך בלתי נתפס, ששם אין מילים. אין מילים שיכולות לתת ביאור, שיכולות לתת הסבר, שיכולות לתת נחמה. ועכשיו הוא מוודא את זה, מסביר ככה. כי הבריאה הייתה על ידי הדיבור. כמו שכתוב בדבר השם שמיים נעשו, וברוח פיו כל צבאם. ובהדיבור יש חוכמה. כי כלל הדיבור הוא רק חמשת מוצאות הפה. ועל ידם ניתבו כל הדברים של כל הבריאה. כמו שכתוב, כולם בחוכמה עשית. עכשיו מגיע המשפט המשמעותי מבחינתי, והדיבור הוא הגבול של כל הדברים. כי הגביל חוכמתו באותיות, שהאותיות האלו הן גבול לזה, והאותיות האלו הן גבול לזה. אבל בחלל הפנוי שהוא מקיף כל העולמות כנל, והוא פנוי מכל כביכול כנל, אין שם שום דיבור. ואפילו שכל בלא אותיות כנל. ועל כן המבוכות הבאים משם הם בחינת שתיקה. כמו שמצינו במשה כששאל על מיטת רבי עקיבא, זו תורה וזו שכרה, השיבו לו שתוק, כך עלה במחשבה. היינו שאתה צריך לשתוק לבלי לשאול תשובה ותירוץ על קושייה הזו. כי כך עלה במחשבה שלמעלה מן הדיבור, כן אתה צריך לשתוק על שאלה הזו. כי הוא בחינות עלה במחשבה שאין שם דיבור ליישב אותה. אבל כמו כן, אלו הקושיות והמבוכות שבאים מחלל הפנוי שאין שם דיבור ולא שכל, לכן הם מבחינת שתיקה, וצריך רק להאמין ולשתוק שם. אני אומר את זה בהקשר שהשתיקה של יום הזיכרון, גם עם אלו שעשו את התקנה הזאת, ואת הרעיון הזה גם אם זה מקור שהוא לא בא בקדושה, גם אם לא הייתה כוונתם לאמונה, יכול לומר שבהבנה מסוימת זה השראה אלוקית להיות ביום הזיכרון, שההזמנה, חוץ מאשר כל מיני תקסים פרטיים או כל מיני מילים, אבל העניין של יום הזיכרון זה צפירה דומיה, שכל מי ששומע את הצפירה באותו רגע מפסיק את עיסוקה ועומד בדומיה. והשתיקה הזאת היא כל כך נעלה, עד שאינני יודע אם יש עוד רגע כזה בלוח השנה היהודי. כי גם כשאנחנו אומרים את כל נדרי או תפילת נעילה, זה מילים, כל אחד בקצב שלו, כל אחד במקום אחר. עד כדי כך שעולה בי מחשבה שבעם ישראל, חוץ ממעמד הר סיני, שעם שלם של מיליונים היה בשתיקה, אין עוד זמן ששתקנו ביחד. רוב העם, לא כולם, בדומיה. יש כאלו שזה לא מעניין אותם בכלל. יש כאלו שבאותו זמן אומרים תהילים או משניות, אבל לפי הדיבור הזה להגיד משניות או תהילים זה להפסיד את המעלה של הרגע. זה לא חלילה עבירה, שלא לא להוריד מערך של דברים טובים שאנשים עושים. אבל לזכות לחיבור הזה, כתוב שעם ישראל נמצא ביחד, חבור עצבים אפרים אנחנו, הקדוש ברוך הוא אומר שגם כשאפרים, שזה כינוי לעם ישראל, הם עובדים עבודה זרה, שזה נקרא עצבים, עצביהם כסף וזהב, אז זה עצמו יוצר איזה המתקה. אז אמנם זה הזמנה מלאכותית לשתיקה, סך הכל של דקותיים, אבל להבין שזה לטעום משהו בסוג של עת רצון, שכל כך הרבה נשמות באותה עת, והביטוי מיליונים הוא לא מופרז. יש פעמים שאתה רוצה להגזים, אתה אומר היו מיליונים. אבל פה זה לא ביטוי מופרז, זה ביטוי נכון. שמיליונים מהעם היהודי, באותו רגע, עושים את אותה פעולה. שותקים. והשתיקה עצמה היא כבר מחברת אותנו למקום, זה לא רק לחבר אותנו למקום שמעל המילים, כמו שאנחנו רגילים לפעמים להתנסח, שמעבר למילים. לפי מה שהסביר רבי נחן, השתיקה זה מביא אותנו למקום שאין שם אפשרות למילים. החלל הפנוי זה גם מצבי נפש שאין עליהם ביאור, אין עליהם הסבר. זה גם תהיות, היכן ריבונו של עולם, זה יכול להיות בחוויה הפנימית הרגשית, איפה ריבונו של עולם, וזה יכול להיות שאלה אמונית פילוסופית, איפה ריבונו של עולם. אבל אומר רבי נחן, אותו תהליך שהתרחש בבריאת העולם, והרי הקדוש מתאר אותו, בתיאור ציורי משהו, שמוזכר שם הביטוי איך סילק את אור לצדדים, אומר זה קורה אצל כל אחד בנפש. אומר, יש מקומות שזה רק צמצם את האור, ואז אתה יכול להביא לבן אדם שחווה איזה כאב נחמה, לתת לו מילים מסייעות. יש לו איזה שאלה, אתה יכול לתת לו מענה, לתת לו תשובה. אבל יש מקומות שאין שם שום נוכחות אלוקית גלויה. וכל ניסיון להשיב, לענות או לנחם, הוא לא פועל. הוא באמת לא פועל. שלא נדע את החוויה הזו, שופעים אנשים עוברים כאב. סיפר לי חבר שהוא ביחידה שמודיעה לנפגעים, תהיה לי את החוויה שהוא הולך להודיע למשפחה שבנה השני נפל. אומר, זה משהו בלתי נתפס. זה עוד, בכל זאת שמענו מקרים עוד יותר מזעזעים, אבל הוא מתאר את החוויה הזו שנמצא איתו גם איש מקצוע של משרד הביטחון, שליווה כבר את המשפחה הזו קודם ויודע את המלאכה שלפניו, הוא פשוט שותק. מראים שם הייתה בכזו עוצמה של כאב, והוא כבר הבין שאין בכלל לנסות ולומר. אני אומר, גם בנפש, אנחנו צריכים ללמוד שלפעמים אנחנו עוברים דברים, כל אחד מאיתנו. יש סוג של כאב שיש שם מה לענות. גם לעצמנו. יש שם מה לקבל טיפול, יש שם מה לקבל עזרה, מה לקבל סיוע. אבל יש מקומות שהכאב או התאייה או ההסתרה הם בלתי נסבלים. אז בני אדם עושים בשלב הזה או במעשים של שיגעון. ואם היינו יודעים את הסוד הזה של השתיקה, אומר רבי נחן, זה לא עוד עצה. יש מקומות ששום דבר אחר לא יכול לעבוד. והוא הסביר, כי אין שם מילים. אני אקרא את זה שוב, ונראה שבקריאה השנייה אני מקווה שעוד קצת יתבהר. אומר, כאילו המבוכות והקושיות של האפיקורסות הזאת. עכשיו תראו, אפיקורסות זה שאלות באמונה, אבל באותה מידה, גם כשבן אדם עובר חוויה מצערת או של אובדן בלתי נסבל, זה שוב הופך להיות שאלה של אמונה. אומר, כאילו המבוכות או קשיות של האפיקורסיות הזאת הבא מחלל הפנוי, הם בחינת שתיקה. מאחר שאין עליהם שכל ואותיות לישבם. הוא מסביר. כי הבריאה הייתה על ידי הדיבור. כמו שכתוב, בדבר השם, שמיים נעשו. כל הקדוש ברוך הוא בעצמו משתמש בדיבור. וברוח פיו כל צבאם. ובהדיבור יש חוכמה, כי כלל הדיבור הוא רק חמשת מוצאות הפה. ועל ידם נתאבו כל הדברים של כל הבריאה. כמו שכתוב, כולם בחוכמה עשית. אז פה שימו לב, למה הוא אומר חוכמה? למה הוא הזכיר פה בדיוק את הדיבור הזה? כי כלל, כמו שכתוב, כולם בחוכמה עשית. כי אם זה חוכמה ודיבור, אז אפשר למצוא מילים להסביר את החוכמה, להסביר את הדעת, להסביר את העניין הרציונלי שיש סביב אותו נושא. והדיבור הוא הגבול של כל הדברים. כי הגביל חוכמתו באותיות, שאותיות אלו הן גבול לזה. ואותיות אלו הן גבול לזה, אותיות זה הכוונה עם משפטים שאפשר לנסח אותם מהאותיות. אבל בהחלל הפנוי שהוא מקיף כל העולמות, והוא פנוי מכל כביכול כנל, אין שם שום דיבור. אפילו שכל בלא אותיות, לא רק שאין שם דיבור, גם אין שם משהו שאפשר לעלות במחשבה. על כן המבוכות הבאים משם מבחינת שתיקה, כמו שהוצאנו במשה כששאל על מיטת רבי עקיבא, זו תורה וזו שכרה, השיבו לו שתוק. כך עלה במחשבה. היינו שאתה צריך לשתוק לבלי לשאול תשובה ותירוץ על קושייה זו, כי כך עלה במחשבה שהוא למעלה מן הדיבור. זה שם עוד עניינים בתוך אותה תורה, נפלאים שכדאי לקרוא את זה. בכלל, אני רוצה להזכיר את הטיפ של לקרוא תורות של רבי נחמן ולהתעסק רק עם מה שמבינים, להניח לכל המשפטים הלא מבינים. אומר גם על מה שאומרים חז"ל, כל ימי גדלתי בין החכמים ולא מצאתי לגוף טוב משתיקה. אז אומר, כל ימי גדלתי בין החכמים, זה גם בין המחלוקות שלהם. לפעמים יש כאילו מחלוקות שגם שם אין דרך להסביר את זה, איך הם הגיעו למצב הזה שככה חולקים. זה לא מצאתי לגוף אלא שתיקה לעלות מעל המחלוקות שלהם. זה שתדעו שזה עת רצון מיוחדת לחיזוק האמונה היהודית, השתיקה של יום הזיכרון. כי אין עוד את החיבור הזה לכל כך הרבה נשמות ישראל בבת אחת. באמת, כפי שאמרתי לכם, עלה לי המחשבה שמאז מעמד הר סיני לא היה ריבוי כל כך הרבה יהודים ששותקים באותו רגע. זה נשמע כמו איזו הגזמה פראית, מצא לו מיכי מצא להגדיר את השתיקה של יום הזיכרון למעמד הר סיני. אבל כמו שרבי נחמן אומר, בחינת, מה זה בחינת? זה לא להשוות את זה, אלא היבט מסוים שבמעמד הר סיני יש בשתיקה של יום הזיכרון באותם דקותיים. עבר למילים, כן. אני גם לא משתמש בביטוי מסכים, כי מסכים זה כבר שכל, שותק ביחד. ששותקים ביחד, זה באותו רגע אנחנו מתחברים, זאת אומרת כביכול, המחלוקות או החילוקי דעות, לפעמים נראים בלתי ניתן לגישור, כי זה בעצם החלל הפנוי, זה בעצם סוג של הסתרה. ויש לנו את המתנה באותו רגע לשתוק ביחד, אבל הלשתוק ביחד זה כך עלה במחשבה, זה בעצם היכולת להתחבר, זה באותו רגע גם לקבל הזרמה של אור האמונה לנשמה, באותם רגעים. אבל יש פה עוד נקודה, שכל אחד כדאי שיהיה לו את התרופה הזאת בעולם הרוחני הפנימי שלו, שלפעמים מגיע מצב נפשי מסוים, שאין שם מענה למה שבן אדם עובר. זאת אומרת, יהיו אנשים שיסכימו לפטפט באוזניו, או יועצים, או חברים. אבל אם אנחנו בעצמנו יודעים שיש מקום שבו יש מילים, יש שכל, יש חוכמה שאפשר ללביש אותה במילים, יש דעת מסוימת שיכולה לנחם, שיכולה לעודד, שיכולה לתת כיוון. יש מקומות שזה מעבר. סופר רבי נחמן שהוא היה בהפלגה לארץ ישראל, הייתה שערה גדולה באונייה. הייתה שערה גדולה בים, והאונייה התלטלה. והיהודים שהיו שם גם כן, שעלו לארץ ישראל, נשאו תפילה בזעקה גדולה, הייתה חרדת אלוקים. רק רבי נחמן ישב שם בצד ולא לא דיבר. לא השתתף בתפילה. הייתה שם איזו אדמורית אחת, אשתו של איזה רבי גדול שצעקה עליו, למה הוא לא מתפלל, למה הוא לא משתתף איתם בתפילה. אז אמר לה, הלוואי שגם אתם הייתם שותקים. ולמרבה הפלא, במקום להתנגח בו, היא הרגישה שזה דברי אמת, והיא שכנעה את כל האנשים להפסיק להתפלל. והים נח מזהה פה. ולכן אמר על הפסוק, וישמחו כי ישתוקו. אחרי זה ראיתי, זה מובא גם אצל פנחס מקוריץ', יש לפעמים שבאמת העבודה היא להתפלל, היא לזעוק. אבל יש פעמים שהשתיקה היא כביכול להגיע לביטול הראשוני, להגיד ריבונו של עולם, אנחנו שלך, מעבר לכל מילים, רצונך יעשה. אני רוצה לקרוא קטע מתוך מעשה מבין מלך ובין שפחה שנתחלפו. כשבן המלך גורש, שגדל בבית השפחה וגורש מבית הוריו, אז הוא עובר מסע מאוד כואב ביער, במרדף אחר הבהמות. עד שהוא פוגש את איש היער, והוא אומר לו, חדל לך לרדוף אחר האבונות, אין זה בהמות כי עם האבונות שלך. הוא עושה איתו חסד גדול, שהוא מזהה שהוא במרדף מתמשך אחרי משהו שבעצם לוקח לו את כל מנוחת הנפש שלו. הוא גם אומר לו, אתה כבר קיבלת את העונש שלך. אז רבי נחמן רומז לנו שלרדוף אחרי דבר שלא רלוונטי לנו ולא שייך לנו, זה סוג של עונש. אנחנו בעצם מפסידים את המתנה היקרה מכל. זה את מה שקורה עכשיו. הדבר המרגש בסיפור הזה, שהוא נענה לו לאיש היער, למרות שבסיפור הוא עוד לא לגמרי מכיר אותו, והוא גם קצת חשדן אליו, הוא פוחד ממנו, הוא לא בטוח אם זה איש טוב, אם זה בן אדם חיובי, או אולי איזה שד, אבל הוא נענה לו, כנראה שמה שנקרא כשאנחנו שומעים דברי אמת, אז זה מתיישב על הלב. יש שני סוגי דיבורים שבו, שאליהם אנחנו נענים, שאנחנו שומעים ממישהו מבחוץ. או כשאני שומע, או שאני מייחס סמכות לאותו אדם שאמר, שהוא נראה לי אדם גדול, אדם סמכותי, ואז כשהוא אומר לי משהו, אני מכבד את הסמכות שלו, אני מכבד את הידע שלו, מכבד את הראייה הרוחנית שלו, או כל דבר שכזה. ויש אפשרות שאני לא כל כך יודע על האדם שמולי, אני גם אולי עוד לא בטוח שהוא אדם גדול שראוי לשמוע כל דיבור ודיבור שיוצר ממנו, אבל כשהוא אומר דברי אמת, מה זה אומר דברי אמת? דברים שאני כבר בעצמי חשבתי, וזה מתיישב לי גם עם הערכת המצב שלי, אז אני מקבל את זה. אז גם פה, שאיש היער פונה אליו, הוא שואל אותו, מה אתה עושה כאן? השיב לו שהוא רודף אחר הבהמות כנל. אמר לו האדם הנל, חדל לך לרדוף אחרי האבונות, כי אין זה בהמות כלל. רק האבונות שלך הם מוליכים אותך כך. מה זה אומר מוליכים אותך כך? שאתה במרדף אחרי משהו, לא רק, זה לא עניין שלא תשיג אותו. זה לרדוף אחרי משהו שלא רלוונטי לך, לא שייך לך. כי כפי שכבר דיברנו בשיעורים אחרים, שגם אם היה מוצא את הבהמות, לא היה לו מה לעשות איתם. רק האבונות שלך הם הוליכים אותך כך, די לך, כבר קיבלת את שלך, היינו, העונש שלך כבר קיבלת. אנחנו מבינים שזה סוג של זיכוך לא פשוט, שזה המרדף הזה, זה המרדף, זה הפחדים, זאת אומרת זה לפחד ממה שלא רלוונטי ולרדוף. בדרך כלל אנחנו רודפים אחרי הדברים שאנחנו פוחדים שאם הם לא יהיו לנו, אנחנו בעצם ננזק. העונש שלך כבר קיבלת. זה כיף זה לקבל את הפטור הזה מהמרדף. ואתה חדל לך מלרודפם עוד. פה מגיע המשפט שאני הכי אוהב בכל הסיפור. זה אמנם סוג של חשיפה אישית, אבל זה אומר, בואי מי ותבוא למה שיעוט לך. אומר לו, בוא תן לי אמון, תן בי אמון ובואי מי ותבוא למה שיעוט לך. שלא תחשבו שזה להפקיד את האחריות האישית שלנו בפני איזה מורה, איזה גורו, איזה רב. אבל רבי נחמן מציע את זה לכל אחד מאיתנו שקורא את הסיפור. מי שהדברים מדברים אליו, הוא שומע את זה כדיבור ישיר שנוגע אליו עכשיו. בלקוטי מורן בקוף צדיק ב' רבי נחמן אומר שקוראים את ספרו, וממילא זה גם את סיפוריו. אפשר להתייחס אל זה כאל סיפור שנכתב מזמן. אפשר להתייחס אל זה שבשעה שאנחנו קוראים את זה, כביכול רבי נחמן בעצמו מספר לנו. והמילים שמדברות אלינו, זה בעצם המילים שהוא מדגיש באוזנינו. בואי מי ותבוא למה שיעוט לך, אנחנו נראה גם בהמשך, הוא לא עושה במקומות העבודה. הוא אומר, אני נותן לך, אתן לך סימני דרך, אני אנחה אותך איך להמשיך בדרך. אבל עיקר העבודה היא שלך. ובעיקר מה שיפה פה, זה צמד המילים והלך עמו. שאומר לו, בואי מי ותבוא למה שיעוט לך, זה אחרי שהוא כבר קיבל את המשפט הקודם, ואתה חדל לך מלרודפם עוד. חדל לך מלרודפם עוד. ואז הוא יוצא לדרך, ואיש היער נותן לו כמה סימנים, והוא מגיע לאיזו ממלכה, ששם לא נותנים לאף אחד להיכנס. כי אם, אומרים לו השומרים, מי שיסכים לקבל על עצמו את המשימה, להחזיר לממלכה את שמה הראשון. מה היה השם הראשון שלה של הממלכה?
מלך חכם.
עולם מלך חכם ומדינה טיפשה. ואחרי שהמלך מת, לבנו ירש אותו, קראו לממלכה מדינה חכמה ומלך טיפש. הוא השאיר צוואה שמי שיחזיר למקום, למדינה, את שמה הראשון, הוא יהיה מלך. עכשיו הדבר המעניין פה, והם מוכנים לתת בעצם למי שרוצה לחגור את מותניו, לנסות את העניין הזה, אז לנסות את זה. זאת אומרת להחזיר לממלכה את שמה הראשון. ואחד הדברים שהיה לו לאותו בן מלך שהוא קיבל מאיש היער, אמנם לא באופן ישיר, הוא קיבל את היכולת להבין דבר מתוך דבר. להבין דבר מתוך דבר, זה בעצם המפתח של חוכמת הנבואה והמפתח של חוכמת הטיפשות. זה המפתח של הצלחה בחיים וזה המפתח להסתבכות בחיים. כי גם הרבה הפרעות נפשיות זה להבין דבר מתוך דבר. מישהו יסתכל עליי במבט מסוים, הוא יסתכל עליי כי הוא לא ראה טוב מה את השלט שמאחוריי, ואני הבנתי דבר מתוך דבר שהוא רוצה לפגוע בי ויריתי בו. אם תתבוננו בעניין, אתם תראו שכל כך הרבה הפרעות חברתיות, כל כך הרבה הפרעות בקשרים אנושיים, זה כשהבנו דבר מתוך דבר באופן לא נכון. והנבואה זה בדיוק לצד השני, זה להבין דבר מתוך דבר, ביד הנביאים הדמה. בתורה אחרת רבי נחן אומר שסוד התיקון זה תמר. נשמע טוב, כמו חידה כזה, סוד התיקון. אומר יש תמר בקדושה ויש תמר בסתרה אחה. אומר תמר זה מלשון תמורה. אומר הסתרה אחה נקרא תמורה. מה זה אומר תמורה? שקורה לך משהו ולפרש את זה שזה לא טוב, זה התמורה. זה להפוך חוכמה לאיוולת, להפוך... ושם זה מתברר בתוך תורה רשע אין זין. שם הוא אומר תמר בקדושה זה היכולת כל דבר שקורה לי בחיים לפרש את זה לחיוב. זאת אומרת, למרות שהנתונים הם שליליים, תמר מלשון להאמיר את זה לטוב. מביא שם את הפסוק של דוד המלך, בקמים עליי מרעים, שקמים להרע לי, הוא מבקש, תשמענה אוזניי, צדיק אדם הרפח. במקום לראות בזה משהו רע, אז הם חולקים עליי בשביל להמתיק מעליי דינים, הם חולקים עליי בשביל להוציא ממני אמונה, הם חולקים עליי בשביל לפתוח בהשם ולא בן אדם. אין ספור אפשרויות ליכולת להמיר רע בטוב, ואין ספור אפשרויות ליכולת להמיר טוב ברע. זאת אומרת, זה לקחת משהו טוב ולפרש את זה שזה לא טוב. זו המיומנות של הסיטרא אחרא. שזה הוא מחדש שם, שהסיטרא אחרא זה, זה, זה בא, עוד כנראה כתוב עוד בכתבי הקדמונים, שהסיטרא אחרא נקראת תמורה, כי זה העניין שלה. להמיר טוב ברע. והתיקון הוא זה תמר בקדושה. להמיר, זאת אומרת, מה זה בעצם להמיר? להמיר זה בחירה, זה לקחת את הנתונים, להגיד הם, זה הנתונים, אבל הפרשנות שלהם, שזה לטובתי. הפרשנות שלהם, שיש פה מתנה. פרשנות בזה שיש בו ברכה. עכשיו, זה לא קל, זה נשמע כמו סיסמאות, אבל בעיקר הצגתי את זה, לדבר על שפת הסמלים. הוא אומר, הוא מחדש, שהמושג תמר מלשון להמיר, זה הדרך שהסיטרא אחרא להפיל, לקחת משהו לא טוב ולספר לנו זה מדהים עבורנו, ולקחת משהו טוב ולהצטער עליו, זה מה שקורה לנו כל החיים. שם הנפילות שלנו בדרך כלל. מרואים אדם היה יודע שבכל דבר שקורה לו יש לו את היכולת להמיר את זה. מה? בכל אופן, שם הוא אומר להמיר, כן? להטפיל זה גם מעשה טוב. על היכולת הזה להמיר, זה בלי לשנות את המציאות. ולהטפיל מים, היו מלוכים, הפכו להיות מתוקים. שאומר, אני בוחר לפרש את זה לטוב. אבל לא מתוך מקום של לאלץ את עצמי. כי לפעמים הלב מתנגד למקום הזה. אלא זה הנחת היסוד שהשם הוא טוב ומה שקורה זה לטובתי. אני בוחר לנסות לראות בזה את הברכה. למה הזכרתי את זה עכשיו? א', לעודד אתכם לאכול תמרים. נחן אומר, על ידי אכילת תמרים ניצול מדאגה. כן? ככה אומר. יש פה גם הצעה לעל האש ביום העצמאות, נסו לעשות תמר על האש, נדיף את המיות הוצאות. מי יודע? על הדרך שלהגיע לזה עכשיו היה סביב המילים של להבין דבר מתוך דבר, כי להבין דבר מתוך דבר זה גם עובד הפוך, שזה רציתי להגיד את תמורה. זה המעלה הכי גדולה שעל ידה בן המלך בסוף יחזור למלכותו, ולהבין דבר מתוך דבר באופן הלא נכון, זה מה שגורם לאנשים את כל החרדות, את כל הפחדים, פרשנות לא נכונה של מה שקורה. אנחנו בעצם כל הזמן מאבדים מידע, מאבדים בעין ומבינים דבר מתוך דבר. אבל כשהוא מדבר על להבין דבר מתוך דבר, זה תמיד במובן החיובי. זה להבין איזה עוד אור, איזה עוד טוב תמון בתוך המעט טוב שאני פוגש עכשיו. מה עוד נמצא שם? בכל אופן, אז בן המלך שאל לו את התכונה הזאת, להבין דבר מתוך דבר, והוא שומע שמדינה קראו לה, שומע את האתגר שיש שם, אז הוא החליט שהוא ינסה להיענות לאתגר הזה. ואמרו לו שגם המלך שנמצא עכשיו הוא באופן זמני, וברגע שימצא מישהו שיצליח להחזיר למדינה את שמה הראשון, הוא יפנה את כיסו. זה הדבר של מה בכך. נקרא את זה מתוך המילים. והודיעו לשרים שנמצא איש כזה שרוצה לחגור מותניו לזה להחזיר למדינה שם הראשון. והביאו לשרים של המדינה ואמרו לו השרים, תדע שגם אנחנו אין לנו טיפשים חס ושלום, רק שהמלך שהיה, היה חכם גדול מופלג מאוד, אשר כנגדו היינו כולנו נחשבים טיפשים. ועל כן הייתה המדינה נקראת מדינה טיפשית ומלך חכם. אחר כך נפטר המלך, הנעל, ונשאר הבן מלך, וגם הוא חכם, אבל כנגדנו אינו חכם כלל, לכן נקראת המדינה עכשיו, להפך, מדינה חכמה, המלך טיפש. והניח המלך צוואה שמי שימצא חכם כזה, שיוכל להחזיר למדינה השם הראשון, הוא יהיה מלך. וציווה לדנו שכשימצא איש כזה, יסתלק הוא מן המלוכה, ואותו האיש יהיה נעשה מלך. היינו כשימצא חכם כזה, שיהיה מופלג בחוכמה מאוד מאוד, עד שכנגדו יהיו כולם טיפשים, הוא יהיה מלך. כי זה האיש יכול להחזיר למדינה השם הראשון, כי יהיו חוזרים וקוראים אותה מדינה טיפשית ומלך חכם. כי הם כולם טיפשים כנגדו. תראו, להגיד מדינה טיפשית ומלך חכם, לכאורה זה יכול להיות ביטוי מעליב, מדינה טיפשית. אבל, כמו שילד מוכן מול אביו להיחשב טיפש, הוא כל כך שמח בחוכמתו של אביו, או תלמיד בפני רבו, אז כשיש אהבה אמיתית למלך, אז מחמאה להגיד מדינה חכמה ומלך חכם במדינה טיפשה. אבל למה הזכרתי את זה? אפשר להגיד שעם ישראל במצב הראשוני שלו או במצב המתוקן שלו זה מלך חכם ומדינה טיפשה. זאת אומרת, מלך חכם זה נוכחותו של הקדוש ברוך הוא בחיינו. או ממילא, מול החוכמה הזו, אנחנו טיפשים, אבל זה לא טיפשים של אלבון. וכמו יש ביטוי בגמרא שאומר, שרגה בתיארה מה יהנה, תרגום לעברית, נר בצהריים מה הוא מועיל. זאת אומרת, נר יכול להביא אור גדול בחשיכה, אבל כשיש אור עצום, אז הוא סתם, הוא חסר משמעות. אז אותו דבר שלפעמים מאיר אור השם עלינו, אז אנחנו טיפשים בתור מחמאה, כי יש לנו יחס ישיר איתו, זה הגאווה שלנו להגיד שזה מלך חכם ומדינה טיפשה. אבל ככל שהתרחקנו הקדוש ברוך הוא, שחס שלום המלך מת בחוויה שלנו, הוא איננו, אז זה מדינה חכמה ומלך טיפש. זאת אומרת שהם כביכול, אבל המדינה החכמה ומלך טיפש, הם כולם מבינים שם שזה המצב הלא רצוי, והם בעצמם השרים מסכימים שברגע שימצא מי שיחזיר למדינה את שמה הראשון, הוא יהיה מלך. זה מעניין שרבי נחמן בחר לתאר את הסיטואציה הזו, את הסוג שלטון שם, מדינה. מדינה, אז יש בהתחלה מלך חכם ומדינה טיפשה, אחרי זה יש מדינה חכמה ומלך טיפש, ורוצה להחזיר לה את שם המקום. אז אם ככה, לפי המודל הזה, באיזה מצב אנחנו נמצאים עכשיו? נדבר על מדינה. מתוך שלושת האפשרויות שהוזכרו, תראה, יש זכות לכל תשובה, אבל לפעמים צריך לפרגן לזהות מה המרצה רוצה שתענה. גם אם דבריך במידה מסוימת נכונים. אז באיזה מצב אנחנו נמצאים היום? היום אנחנו כן. מדינה חכמה ומלך טיפש.
ואנחנו רוצים לשאוף לזה שהמלך יהיה חכם ואנחנו.
זה כמו להגיד ילד חכם ואבא טיפש, זה העלבון הכי גדול לילד שמגדירים אותו ילד חכם ואבא טיפש. תלמיד חכם ומורה אביל או טיפש. והגעגוע של הילד או של התלמיד זה שזה ישתנה השם. שנבין את העניין שלנו. וכמובן, כמו שאמרנו קודם, זה רק בחינה מסוימת, זה היבט מסוים שיש לנו בחיים המבורכים שלנו פה. מעניין שהמילה עצמאות אפשר מאותו שורש לעשות עצמיות, עוצמה ועצמאות. שורש עין צדיק מן. רואים גם ששלושת המילים מאוד מזינות אחת את השנייה. זאת אומרת שבן אדם הוא בעצמאות, הכוונה היא בעצמאות חיצונית אפילו טכנית, זה כמו בן אדם שמשתחרר מלהיות עבד, אז הוא פנוי לשאול את עצמו מהי עצמיותי, לפגוש את המהות שלו. לפעמים בלי העצמאות הטכנית לא יכול להתחיל את התהליך האמיתי לפגוש את העצמיות. לפעמים זה אפור, בן אדם שבמגע ובקשר עם העצמיות שלו, לאט לאט הופך להיות עצמאי, כי הוא בעצם חוזר להיות הוא. ורק כשאנחנו בעצמיות שלנו מתגלה גם העוצמה שלנו. לפעמים העוצמה שלנו לא באה לידי ביטוי, או החוזק האמיתי שלנו לא באה לידי ביטוי, כי אנחנו לא בקשר עם העצמיות. זה סוג בעצם של זיוף, סוג בעצם של עניין מסוים שמנסים להיות משהו שהוא לא אנחנו. ולכן, זה זמנים מיוחדים שאנחנו יכולים לשאול את עצמנו, לאן אנחנו עוד רוצים, מה אנחנו עוד רוצים לגלות? עד כמה אני בקשר עם העצמיות שלי, או עד כמה אני בתדמית, בחיקוי, בריצוי? דברים כאלה, גם בהיבט הלאומי וגם בהיבט האישי. ולפעמים כשבן אדם נמצא בשכחה גדולה על עצמיותו, אז לפעמים מסדרים לנו מאורעות בחיים שיזכירו לנו. ופעמים הדברים שאנחנו עוברים זה רק בשביל להיזכר מחדש, להיזכר למה נועדנו, להיזכר למה יכולנו, למה אנחנו יכולים להגיע. פה לכבוד יום העצמאות ולכבוד יום הזיכרון, אני יכול לומר, מתוך הסיפור הזה של רבי נחמן, שלתת ארבעה ציטוטים שהם מתנות עבורנו. מתנה הראשונה למי שפתוח לקבל אותה, זה לשמוע את הדיבור חדל לך לרדוף עוד אחרי עמוד. אחרי הבהמות. הציטוט, ואתה חדל לך מלרודפם עוד. חדל לך מלרודפם עוד. אבל תזכרו, הביטוי הזה, חדל לך מלרודפם עוד, הוא רלוונטי במקרה הזה, רק שאנחנו מרגישים שזה נכון, כי בשלב הזה של הסיפור הוא עוד לא יודע את מעלתו של ישעיהו. הוא בכל זאת מקבל את זה. אז אמרנו שהוא מקבל את זה כי הוא מרגיש, זה מסתדר לו עם מה שהוא חושב. חדל לך מלרודפם עוד. זה עניין אחד. הדיבור השני, זה המתנה השנייה, זה להסכים לשמוע את הדיבור בו עם מי ותבוא למה שיעוט לך. ונחן אומר לנו, בואי מי, בואי מי ותבוא למה שיעוט לך. גם משפט מאוד חזק, שהוא מעדד בתוכנו, זה כל אחד שלפעמים יש לו תחושה כזו, שהוא לא לגמרי נמצא על מקומו, או שהעולם עוד לא גילה את איכותו המיוחדת, את אורו המיוחד. למה שיעוט לך זה גם, זה בעצם סובל הרבה פרשנויות. מה זה, נפנה את זה כשאלה, איך אתם מבינים את הביטוי למה שיעוט לך? בואי מי ותבוא למה שיעוט לך. מה שראוי, מה עוד? מה שמזומן, מה עוד? מחכה, מה עוד? שאני רוצה שכל אחד יגיד משהו. אפשר גם להגיד ביסלי, במבה, כאילו מילים שלא קשורות. מה? מי שמיועד? מה שמתאים לי? תראו את הקצוות שיש פה בסיפור. זה בין להניג ממלכה לבין לרדוף אחר הבאמת. זה השלב למה? אוי תתה. אוי תתה. אנחנו נוהגים מדי שיעור לפחות פעם אחת להנח בצוותא. מצא מלוכה, כן, כן.
זה הפוך מהסיפור. הוא רדף אחרי המצוות.
כן, אז שוב, זה בחינת השראה, זה לא כל... לא, אני רוצה להסביר, כי מה אומר רבי... מה זה החידוש של רבי נחמן להגיד על משהו שהוא בחינה? שלא כל ההיבטים דומים, ואז זה מאפשר חופש. זה בחינת הסיפור של שאול. זאת אומרת, מישהו שרודף אחרי בהמות, אומרים לו, והוא בעצם מתבייש שהוא בכלל, הבהמות זה לא הסיפור, אלא המלוכה. אתה צודק בדבריך כשאנחנו יורדים לדייק בהשוואת כל הפרטים. לכן זה חידוש גדול של רבי נחמן להגיד על דבר שהוא בחינת משהו, זה אומר שיש בזה גמישות. שזה רבי נחמן לא הלך על העניין כמו רבי לובביץ', הוא לא אמר שהוא משיח, זה בחינת משיח. הוא גם בחינת משיח, הוא גם בחינת המלך, הוא גם בחינת ה... אז זה מתנה מספר 2, בואי מי ותבוא למה שיעוט לך. מתנה מספר 3, זה לקבל את היכולת להבין דבר מתור דבר. מלהבין דבר מתור דבר, זה, הכלי של זה, זה התמר שבקדושה. זאת אומרת, שכל מאורע שהוא נראה נגדי, לנסות אפילו כרק כאתגר, לפרש אותו על דרך החיוב. והחלה התמורות. זה באמת חידוש שמעניין שרבי נחמן נותן לו תשומת לב. הוא לא הראשון שהביא את המושגים, אבל הוא הראשון שעושה על זה כזה קלוזאפ. יש תמר שבקדושה, תמר בסתרה אחת. זאת אומרת, זה היכולת להמיר דבר בדבר. כמו שדוד המלך אומר, שאני רואה שיש מחלוקת עליי, תן לי לפרש את זה שהם רוצים שאני אפרח. שאתה רוצה שאני... שקורה לי משהו לא טוב, תן לי לפרש את זה שזה ממתיק דיני מעליי.
הסיפור המקורי, הם עושים, הוא צריך את... הוא נותן תמורה כדי לקבל את האדמה לתוך רמה, לא מקבל אותו ככה.
נכון. בסיפור שאנחנו חוזרים בו, בן המלך, בשביל לקבל את היכולת להבין דבר מתוך דבר, הוא נתן את אותו כלי שהוא קיבל מישעיהו, ששמים אותו על בהמות, אז הכלי הזה מתחיל לנגן, את הניגון המיוחד. זה לא סתם זה ניגון שבו היום צוחק מן הלילה. זה ביטוי כזה של רבי נחמן. מה זה היום צוחק מן הלילה? זה לפעמים ההסתרה היא כל כך גדולה שנראה שזה לעולם לא יהיה סוף למצב הלא רצוי שבן אדם עובר. בסוף שהיום העיר לא נשאר שום רשימו מהלילה. כאילו לא היה. אבל היום למדנו, למרות שכבר עברנו לנושא אחר, אבל זה מאוד חשוב שיהיה לנו בבנק הזיכרונות לעזרה הראשונה נפשית. שיש חוויות שמהחלל הפנוי, שם רק שתיקה עוזרת. כי אין שם שכל ומילים ליישב אותן. זה כאילו לא להתיימר לעזור לעצמי שם. וזה גם לא ייאוש, כי ייאוש זה גם שכל, ייאוש זה גם התחכמות. כי גם אנשים חס ושלום ששולחים יד בנפשם, זה כאילו להמציא פתרון לבעיה, להגיד שזה לא באמת חלל הפנוי. זאת אומרת, אמנם פתרון לא טוב, אבל הם מתיימרים לתת פתרון. יש מקומות שמזהים אותם, אין שם מה להגיד. זה השתיקה. כן. זה הביטוי של חכמנו, אחרי שאהרון הכהן, שני בניו מתו, כתוב שהם היו קדושי עליון. כתוב אצל חז"ל שהם היו יותר גבוהים במדרגתם ממשה ואהרון. וידום אהרון. ופה רבי נחמן נוסיף לנו שזה אין אפשרות אחרת. זאת אומרת, יש מצב כזה שאין משהו אחר. אז המתנה השלישית זה להבין דבר מתוך דבר. והעניין הרביעי זה להבין שיש לנו את היכולת להחזיר למדינה את השם הראשון. עכשיו, מה זה להחזיר למדינה? בחיים האישיים שלנו, זאת אומרת, כל אחד מאיתנו יש בו מידת מלכות. בתורה נ"ו אנחנו אומרים שכל אחד מאיתנו בלי יוצא מן הכלל במידה מסוימת הוא מולך על משהו. יש מי שמולך על מדינה. אומר כי יש בכל אחד מישראל בחינת מלכות. כל אחד מבחינתו כן יש לו בחינת מלכות. יש שהוא שורר בביתו ויש שהוא מושל יותר וכן יש שהוא מושל על כל העולם. כל אחד מבחינת המלכות שיש לו. בחינות שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים, שרי עשרות. יש אחד שהוא יושב ראש ועד הבית. יש אחד שהוא סגן יושב ראש ועד הבית. יש אחד שהוא בוועדת קישוט בקיבוץ. יש אחד שהוא... יש כל מיני אפשרויות ל... אז למה אני מזכיר? זה שגם בבחינת מלכות האישית שיש לנו, סביר מאוד להניח שאנחנו היום במצב של מדינה חכמה ומלך טיפש. במילים אחרות שיוצאנו את המלך מהחיים שלנו. אם הוצאנו את, החיים, את המלך מהחיים שלנו, זו חוויה שנקראת אנא אמלוך. שאני בעצם לא בהכנעה, אני לא בענווה. וכשבן אדם הוא באנא אמלוך, הוא בעצם בדרך כלל אמור להיות מאוד מתוסכל מריבוי דברים שלא הולכים בחייו כפי רצונו. ממי מילא בסוף זה גם מתורגם לחוכמה וטיפשות בהליכות החיים, אבל השורש של זה, זה ההיבט הזה, כפי שציינת. כי הטיפשות הכי גדולה זה לקחת לעצמי את הקרדיט על החוכמה. מה הכוונה? שאני יודע מה טוב, ואם זה לא כפי שאני יודע, אז זה מתכון לעצבות. אומר בן נחן, זה סיעה של הטיפשות. כי אז אני בעצם מנסה להיות... כי במצב הזה, זה נקרא מדינה חכמה ומלך טיפש, ואז גם בן אדם הופך להיות או שהוא כוחני, או שהוא בדיכאון. זה לעומת זה, למרות שזה לא דבר היפוכו בכללי השפה. או לפעול בכוח, או דיכאון. ושניהם זה לא הכנעה. אז להבין דבר מתוך דבר זה בעצם מכל דבר בעולם הגשמי, לגשר אותו אל השורש, אל השורש שלו. תחשבו על כך שבמידה מסוימת, כל עשרת הדיברות זה ללמד אותנו הכנעה. עכשיו הוא לא תגנוב, למשל. אדם רוצה להשיג משהו שאין לו, ואין לו כסף לקחת, אין לו כסף לקנות את זה. יש לו אפשרות, מה שנקרא, להרים את זה. אלא כסף הוא לא תגנוב. תעזבו עכשיו את הפן המוסרי ושל תיקון עולם, לא? אל תשיג את זה בכוח. ככה זה גם לא תינף, וככה זה גם לא תענה ברעך את שקר, וככה זה... יש מישהו שאתה רוצה להעיף אותו מדרכך, תעליל אליו עדות שקר. לא תחמוד, שזה עוד יותר, לא תחמוד, זה יותר מורכב מכל הדברים האחרים, כי הם שם הם ממש בעולם המעשה. לא תגנוב, לא תחמוד, אפילו במחשבה, אל תרצה את משהו שהוא לא שלך. זכור את יום השבת לקדשו, בשבת גם כן, אתה רוצה להשיג בעולם, תהיה, כל העניין של שבת זה קנייה. מלשון הנבט. ואז, איפה שכן אפשר לעשות, אתה תקבל את מלוא הכוח.
יש קשר
בין.
מה שהיא אומרת, שיש קשר בין. איך לא תחמוד, כאילו, אז השני שלו, קצת שני ימין, אני אף אצלך... כאילו,
כבד
את זה על ההורים. כאילו, אתה רוצה הורים אחרים, כאילו, הורים אחרים. יש
קשר ישיר. כן, גם כבד את אביך ואת אמך, זה אותו עניין של הכנעה. אילו ההורים, גם אם זה לא מתאים לך לסיפור, כבד, כי זה הדרך שבחר ריבונו של עולם שדרכה תשתלשל לזה העולם. עכשיו זה קל לדבר על זה, אבל לפחות, גם כשמדברים דיבורים שכאלו שאנחנו לא לגמרי שם, לפחות לרצות את זה, לרצות את זה, לעשות מזה תפילה, שנדע לשתוק בה בעת המתאימה. אתם יודעים ש... למה אני אומר לעשות עם זה תפילה? דוד המלך אומר, נצור לשונך מרע, או שפתך מדבר עם מה, אומר עוד משהו, הרבה דברים. אנחנו רואים שבתפילה, בסוף תפילת שמונה עשרה, אנחנו אומרים, אלוהי נצור לשוני מרע, או שפתי מדבר מרמה, ולינקל אליי נפשי תדום. המעניין שהתפילה, זה תפילה, זה מתחיל במילה אלוהי, כל הרשימה הזאת, נצור לשוני מרע, שפתי מדבר מרמה, זה עדיין נשמח לאלוהי הראשון. ולינקל אליי נפשי תדום, זה שוב, נשמח לאלוהי. נפשי כפה לכל תהיה. כי אפשר לדבר על זה, לפעמים בשעת מבחן, האגו לא משתף פעולה עם התובנות האלה. והיה לנו לסיכום, דיברנו על החשיבות של לדעת את סוד השתיקה. סוד השתיקה, יש שתיקה שהיא של טקט. בטקט אפשר לדבר ואפשר לשתוק, וזה יותר טקטי לשתוק. אבל יש שתיקה שהיא של חלל הפנוי, ששם אנחנו אומרים, אין משהו אחר. כל ניסיון אחר, ובעצם אז כפי שאמרנו בהתחלה, בעריכות רבה, זה באמת העניין הכי נפלא שיש לנו בלוח השנה שלנו, השתיקה הזאת. שגם המחלוקות, אומר, כל ימי גדלתי בין החכמים פה, בין המחלוקות שבין החכמים, והדרך לתת מענה לכל המחלוקות זה, לא מצאתי לגוף טוב משתיקה. ושנזכה לשמוע את הדיבור הזה, חדל לך מלרודפה מאוד, בואי מלמה שיעוט לך, להבין דבר מתוך דבר, ובמלכות האישית שיש לכל אחד מאיתנו, להחזיר את המציאות היא שהמלך החם זה מדינה טיפשה. תודה רבה, שנזכה לכל הטוב ולכל הברכה של חודש אייר.